פרשת השבוע, פרשת פנחס, וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לאחר שבפרשה שעברה, פנחס עשה את אחד ממעשי הגבורה הכי הכי גדולים, הכי מפורסמים בהיסטוריה היהודית, הרג את זמרי בן סלו ואת כוסבי בצור, נעשו לו 6 ניסים, 12 ניסים, 22 ניסים, לפי כל מה דאמר בגמרא. בפרשה הזאת מגיע הקדוש ברוך הוא לתת לו ולשלם לו את שכרו, אבל קודם כל, לפני כן, הקדוש ברוך הוא מייחס את פנחס עד לאהרון הכהן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה? קודם כל התורה יכלה להגיד לנו פנחס בלבד, לא צריך אפילו להגיד בן אלעזר, הרי הוא היה ידוע ומפורסם איזה פנחס מדברים עליו. אתה רוצה שלא יתבלבלו בינו לבין פנחס אחר? תגיד פנחס בן אלעזר הכהן. למה התורה מייחסת אותו פה עוד דור, בן אהרון הכהן? אלא אומרים המפרשים, רש"י מסביר, היו השבטים מבזים את פנחס. למה? היו אומרים, הראיתם את הפנחס הזה שפיתם, בן פותי זה, שפיתם אבי אמו, כלומר יתרו, סבא שלו, עגלים לעבודה זרה. הלך הוא והרג נשיא שבט מישראל. מה זה? לא מכובד, לא נאה ולא יאה. כך היו אומרים השבטים על פנחס. לכן, התורה יחסה אותו עד אהרון הכהן. נו, מקשים המפרשים, מה זה קשור? וכי זה סותר? זה שהוא מיוחס גם לאהרון הכהן, זה סותר שהוא מיוחס ליתרו? עדיין, סבא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה, והוא הלך והרג נשיא שבט מישראל. מה זה קשור? אלה אומרים המפרשים, מתוק מדבש. מה היה הטענה של השבטים של עם ישראל על פנחס? מה הבעיה שהוא יהרוג נשיא שבט מישראל? וכי בגלל שסבא שלו עבד עבודה זרה, לכן הוא אשם והוא צריך לא להרוג? קנאים פוגעים בו, ובדיוק ההפך. דווקא בגלל שסבא שלו עשה מעשים לא ראויים, לכן שהוא יבוא ויתקן את זה. מה הבעיה בזה? אלא אמרו לו המפרשים, אמרו לו עם ישראל, אמרו לו השבטים לפנחס, אתה שהרגת נשיא שבט מישראל, לא עשית את זה בגלל שאתה באמת קנאי לקדוש ברוך הוא, באמת כאב לך על חילול שמו יתברך, לא. זה היה בגלל שבדמך זורם בעורקיך, זורם דם של עובד עבודה זרה, של גוי, של אכזריות. עשית את זה בגלל שמצאת לך מקום לפרוק בו את היצרים שלך. הרי אסור להרוג, אסור לרצוח. עכשיו פה מצאת לך מקום לפורקן יצרים ועשית את מה שעשית בגלל זה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, בדמו, בעורקיו של פנחס זורם דם מאהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום. את המעשה שהוא עשה, הוא עשה את זה נטו לשמי, נטו מקנאה לשם שמיים. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, אני אייחס אותו לאהרון הכהן כדי שידעו, נכון שסבא שלו מצד האמא היה עובד עבודה זרה, אבל את המעשה שהוא עשה, זה לא בא לו משם, אלא זה בא לו מקנאות אמיתית לשמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן נייחס אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, עד אהרון הכהן. אומר הקדוש ברוך הוא, השיב את חמתי, פנחס, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. רגע, מה זה ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי? מה הפסוק האחרון של פרשה הקודמת, פרשת בלק? והיו המתים במגפה 24. א', הקדוש ברוך הוא כן חילה מעם ישראל את חמתו. מה זאת אומרת ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי? אלא אומרים המפרשים, כמה תירוצים, על פי הפשט קודם כל, ולא חיליתי לגמרי את בני ישראל, אלא השארתי מהם מעט, השארתי מהם משהו. נכון שחיליתי על מי שחיליתי, אבל ברוך השם נשאר. תירוץ שני אומרים המפרשים, באמת הקדוש ברוך הוא לא חילה את חמתו באמת בבני ישראל, אלא רק בבני שמעון. בבני שבט שמעון, שהנשיא שלהם הוא זה שהלך וחטא, רק בהם קיליתי את קנאתי. נו, מה זה קשור? וכי שבט שמעון הם לא נחשבים מעם ישראל? בהם הכל בסדר לחלות? חס ושלום, אבל זה לא נקרא, אי אפשר לומר על זה, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. כן חילית מעם ישראל. אלא אומרים המפרשים, לא. הערב רב, אם נזכר בפרשת שמות, בחומש שמות, יצאו עם עם ישראל גם ערב רב, כמו שכתוב בפרשת בשלח, וגם ערב רב עלה איתם. איפה היו הערב רב האלה? הם כביכול התגיירו, נכנסו בעם ישראל, לאיפה הם הלכו? היה שבט ראובן, שמעון לוי ושבט ערב רב? איפה הם היו? אומרים המפרשים, כולם התערבו בשבט שמעון, וה-24 אלף האלה היו כולם מהערב רב, ככה אומרים המפרשים. ולכן ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, אלא חיליתי רק את הערב רב, שהיה מגיע להם בכל מקרה למות, מעשיהם לא היו באמת לשם שמיים. הם התגיירו רק כי ראו את האותות, את המופתים, פחדו מלמות, ולכן הקדוש ברוך הוא באמת חילה בהם את קנאתו ואת חמתו. מה היה הפרס שנותן הקדוש ברוך הוא לפנחס? לכן אמור, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הנני נותן לו את בריתי שלום. והיית לו הוא זרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהו ויכפר על בני ישראל. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר למשה רבנו, תגיד לו שמהיום, למרות שעד היום הוא גם כן היה בן נכד של אהרון הכהן, בכל זאת הכהונה לא הייתה לו. הוא היה נכד של אהרון הכהן, אבל הוא לא היה כהן. מהיום גם הנכדים של פנחס יהיו כהנים ככל הכהנים. מקשים המפרשים, למה הקדוש ברוך הוא נתן לפנחס דווקא את השכר הזה? מה העניין? אלא אומרים המפרשים, התשובה היא פשוטה מאוד. כתוב שכל מי שמורה הלכה בפני רבו, מענישים אותו משמיים בשלושה דברים. עונש ראשון, שהוא יורד מגדולתו. עונש שני, שינשוך אותו נחש, יקיש אותו נחש. עונש שלישי, שהוא ימות בר מינן מהעולם הזה בלא בנים. ככה כתוב. השבטים היו מקנטרים את פנחס, אומרים לו, מה זה, איך אתה הורית ההלכה בפני משה רבנו? ככה הם היו מבזים אותו. ולמה זה באמת, אגב, בערת סוגריים, למה זה לא היה נכון? משום שכמו שרש"י כותב בסוף הפרשה שעברה, הלך פנחס למשה רבנו, אמר לו, משה רבנו, לימדתנו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אמר לו משה רבנו, אתה צודק, קריינדי איגרתה יהוא ליבי פרוונקה. כלומר, מי שקורא את האיגרת הוא הראשון שיעשה אותה, בכבוד לך ותעשה את זה. אם כן, משה רבנו הוא זה שאמר לו לך תעשה את זה, הפנחס בכלל לא היה מורה הלכה בפני רבו, אבל השבטים לא ידעו את זה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, כדי להוציא מליבם של כל אלה שחשבו שפנחס היה מורה הלכה בפני רבו, אני אתן לו את שלושת המתנות האלה, כדי להוציא מליבם, המתנות האלה הם ההפך הגמור מהעונש שמגיע למי שמורה הלכה בפני רבו. למה? קודם כל, והיית לו זרעו אחריו, זה אומר שיהיה לו בנים, כנגד העונש שמי שמורה הלכה בפני רבו, שלא יהיה לו בנים. דבר שני, הנני נותן לו את בריתי שלום. איפה עוד מצאנו כזה דבר? ונתתי בברכות, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה. הנה, שלא ינשוך אותו נחש. מתנה שלישית, והיית לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם, אני מעלה אותו בדרגה. כנגד העונש של מי שהוא באמת מורה הלכה בפני רבו, שמורידין אותו מגדולתו. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעונים. כמובן הקושייה מתבקשת ועולה מאליה, מקשות הרוחיים הקדוש, למה רק עכשיו התורה מספרת לנו מי זה היה? בפרשה שעברה, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אליו את המדיינית לעיני משה או לעיני כל עדת בני ישראל והם הבוכים, שם היה צריך לכתוב אותו, והוא זמרי בן סלו. למה התורה מחכה עד עכשיו ורק פה התורה כותבת את השם שלו? אלא מתרצים המפרשים, מתרץ גם אור החיים הקדוש, משום שפה זה בסך הכל סיום של השבח של פנחס. הרי התורה באה לשבח את פנחס. חלק מהשבח הזה התורה מספרת לך, אתה יודע מי זה היה שפנחס הרג אותו? לא היה סתם איזה בן אדם פשוט, אלא היה נשיא שבט מישראל. אותו פנחס הרג וממנו הוא לא פחד. תירוץ שני, אומרים המפרשים, מתוק מדבש. בפרשה שעברה שהתורה מדברת על זמרי בן סלו, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אליו את המדיינית, הוא כבר עבר עבירה? לא. הוא היה לפני העבירה, הוא בא בסך הכל לקנטר את משה רבנו ולומר לו, מדיינית זו אסורה או מותרת? הוא עדיין לא עבר את העבירה, לא מגיע לו עדיין שניתן לו עונש, שנפרסם את השם שלו. ביזיון לנצח. עדיין זה לא מגיע לו. לכן אומרים המפרשים, פה בפרשה הזאת שזמרי בן סלו היה אחרי העבירה, מגיע לו שנגלה ונספר בדיוק מי זה היה ושם רשעים ירכב. לאחר מכן את הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, תמנה, תספור את עם ישראל, אתה ואלעזר הכהן, לאחר שאהרון נפטר, כמו שמסופר בפרשה שעברה. תמנה את עם ישראל לפני הכניסה לארץ. באמצע המניין, כשהגיעו לשבט לוי, ובני נמואל, דתן, בני אליאב, נמואל ודתן ואבירם, הוא דתן ואבירם כראי העדה אשר ייצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח בעצותם על השם ותפתח האדמה את פיה וכו'. מקשה אור החיים הקדוש, מה הקשר שהתורה מספרת לנו פה את ההיסטוריה של דתן ואבירם, למה הם מתו, ממה הם היו, מה אכפת לי? מה זה משנה? תגידו, בני אליאב, נמואל ודתן ואבירם, או שהתורה בכלל תמחק אותם כאילו הם לא היו, לא תמנה אותם, אבל למנות אותם, נו בסדר, אז מנית אותם, אז למה לספר בדיוק ממה הם מתו, מה היה להם, אשר ייצאו מה נפקא מינה? אלא אומר אור החיים הקדוש, ראיתי את זה גם אומר, הגאון הרב יצחק ברדה אומר את זה בעלון שלו, לב יצחק על פרשת קורח, אומרים שניהם בסגנון אחד מתנבאים, קורח, נכון שהמחלוקת נקראת על שמו, אבל מי היה האש שמאחוריו, מי היו המבעירים שלו? היו דתן ואבירם הרשעים האלה. ועוד יותר מזה, אומר אור החיים הקדוש, לכן התורה גם מדייקת, אשר היצו על משה ועל אהרון בעדת קורח, תגיד שהם היו בחלק מהמהפכה, הם היו חלק מהמחלוקת. מה זה אשר היצו? אשר היצו מדקדק אור החיים הקדוש, הם היצו אחרים, כלומר הם הכעיסו אחרים, הם גרמו לאחרים לחלוק ולהיכנס למחלוקת עם משה ועל אהרון בעצם בהצותם על השם. כלומר, עיקר המחלוקת היו דתן ואבירם, ולכן אומרת לנו פה התורה את זה, לפרסם את הרשעים, ועוד יותר מזה, כמו שאמרנו בפרשת קורח, למה התורה אומרת, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב. למה התורה מזכירה פה את דתן ואבירם? הכי הגיוני היה שיזכירו פה את ה-250 ראשי סנהדראות, שהם ביקשו את הגדולה לעצמם. דתן ואבירם לכאורה לא ביקשו גדולה לעצמם. הם רצו בסך הכל שיהיה צדק, אבל לא, אומרים המפרשים, בדיוק להפך. כל ה-250 ראשי סנהדראות רצו גדולה לעצמם. נו, אני יכול להבין את זה, אדם צריך כבוד, ג'וב, תפקיד, כל אחד והסיפור שלו. אבל דתן ואבירם, הרי אתם בוודאי לא תהיו משרתי השם, אתם בוודאי לא תהיו מנהיגים, אתם לא משבט לוי. אין מה לעשות, המנהיגים הקדוש ברוך הוא קבע יהיו רק משבט לוי. אז על מה אתם נכנסים במחלוקת? מחלוקת לשם מחלוקת, מגיע להם שיזכרו בתורה לדיראון עולם. לאחר מכן, התורה מגיעה למניין שבט בני אשר, ושם בת אשר, שרח, שרח בת אשר. אגב, ישנה מחלוקת בפוסקים, במפרשים, האם לאשר היו גם בנים או עוד בנות, או שהיה לו שרח בת יחידה. אז יש כאלה מפרשים שאומרים שבאמת שרח הייתה בת יחידה של אשר, וכל המשפחות של אשר שנמנו בפרשה, אלו היו הבנים שלה. אבל ישנם מפרשים שאומרים לא, היו לה עוד אחים. אבל למה היא נמנתה יחד עם שבט אשר? משום שהיא הייתה צדיקה מאוד מאוד גדולה, כמו שכתוב שהיא נכנסה בחיים לגן עדן לאחר שיעקב ברך אותה שהיא לעולם לא תמות. היא נכנסה בחיים לגן עדן בגלל שהייתה צדיקה מאוד מאוד גדולה, ולכן היא נמנתה, אלא גם משפחה מאוד מאוד גדולה, ולכן היא נמנתה יחד עם משפחת אביה ולא עם משפחת בעלה. בסוף המניין התורה אומרת, ובאל אלוהי האיש מפקודי משה ואהרון אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. כלומר, כל האלה שמנויים פה בפרשה לא היו במניין שמנה משה רבנו ואהרון הכהן לאחר שיצאו עם ישראל ממצרים, בעצם לאחר מניין, או לאחר מניין העגל. למה? אומרת התורה, כי אמר השם להם, מות ימותו במדבר, ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. רגע, אז לא הבנתי. נותר מהם איש? או שובאלה לא היה איש? בהתחלה אומרת, ובאלה לא היה איש בפקודי משה ואהרון. בסוף התורה אומרת, ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה. אז היה או לא היה? אומרים המפרשים, היה ולא היה. מה זאת אומרת? בפסוק הראשון שהתורה אומרת, ובאלה לא היה איש, התורה מדברת על המניין, על המספר. אז באמת, יהושע וכלב לא נמנו יחד עם המניין של עם ישראל. למה? כי המניין היה רק מבני ה-20 עד גיל 60. יהושע וכלב כבר היו למעלה מגיל 60. ולכן הם לא נמנו. אבל בפסוק השני שהתורה אומרת שלא נותר מהם איש, נכון שלא נותר מהם איש, אבל כלב ונפונה ויהושע בן נון כן נותרו. כלומר, הם נותרו, אבל לא נמנו יחד עם כל עם ישראל. אומר רש"י על הפסוק, ואלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון, איש, אומר רש"י, לא היה, אבל אישה כן הייתה. כלומר, היו הרבה הרבה נשים שכן היו, כלומר, שהם היו בזמן המרגלים, אבל הם לא התלוננו על השם, לא התלוננו על משה, לא פחדו, האמינו בהשם, בהבטחה שהשם מבטיח להם שהארץ זבת חלב ודבש, טובה וחווה, ורצו את ארץ ישראל, ולא כמו הבעלים, לא כמו הגברים שמעשו בארץ. מאיפה אומר רש"י הראיה שהנשים היו מחבבות את ארץ ישראל? אומר רש"י, מבנות צלופחד, בעצם מהנושא הבא שהתורה תכף תדבר עליו, שכתוב, ותקרבנה בנות צלופחד, ומבקשות חלק בארץ. והשאלה מתבקשת, מי אמר? אולי מה שבנות צלופחד ביקשו חלק בארץ, פשוט מאוד, כי הן רוצות בית. איזה אדם לא רוצה בית? איזה אדם לא רוצה לדאוג לעצמו למגרש בחינם? לבית, לדירה? מצוין! למה בנות צלופחד? התורה אומר, רש"י בעצם אומר עליהם שהן היו מחבבות את הארץ. מאיפה זה לרש"י? אלו אומרים המפרשים שתי תירוצים. תירוץ ראשון, בגלל שהרי בנות צלופחד היו משבט מנשה. שבט מנשה חציים קיבלו נחלה בעבר הירדן, בעצם מחוץ לארץ ישראל, וחלקם קיבלו נחלה בתוך ארץ ישראל. ותקרבנה בנות צלופחד מבקשות ממשה רבנו לקבל נחלה עם החצי שבט בארץ ישראל. אילו רק הם היו רוצות מגרש, היו רוצות בית, מקום לגור בו, לא היה אכפת להן כל כך איפה לגור, האם בארץ ישראל, האם מחוץ לארץ ישראל, לא. הן מחבבות את ארץ ישראל ורוצים לנחול דווקא עם החצי שבט שלהם בארץ ישראל. תירוץ שני, אומרים המפרשים, מאיפה אנחנו יודעים? מניין לרש"י שהיו בנות צלופחד מחבבות את ארץ ישראל? משום שהרי מי היו בנות צלופחד? יש מאן דאמר, צלופחד היה מקושש. מתי המקושש הזה קרה? לאחר מתן תורה, כמו שכתוב, אילו היו שומרים בני ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלים. ולמה הם לא שמרו? בעצם את השבת הראשונה הם שמרו, השבת השנייה כבר קרה את המקושש. בעצם למאן דאמר שזה היה המקושש, זה קרה לפני 40 שנה כבר, לאחר מתן תורה. עכשיו, פה הפרשה שלנו, אנחנו עומדים ממש לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל. למה בנות צלופחד נזכרתם רק עכשיו? הרי אבא שלכם מת לפני 40 שנה. לפני 40 שנה אתם צריכות לבוא ולדון על הירושה. עכשיו, אחרי 40 שנה פתאום אתם נזכרות? אלא לא, עד עכשיו לא היה איזה נפקמינה, כי עדיין לא נכנסו לארץ ישראל, הסתובבו במדבר. אבל עכשיו, שנכנסים לארץ ישראל, יש נפקמינה, רוצים לבוא ולבקש ליטול חלק בארץ הקדושה. אומרים בנות צלופחד למשה רבנו, אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח. מה נפקמינה? האם צלופחד היה עם הנועדים על השם בעדת קורח או שהוא לא היה? מה העניין בזה? אומרים מפרשים שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, לעדת קורח לא היה חלק בארץ. אילו הוא היה מעדת קורח, היה אומר להם משה רבנו, אין לכם מה לבקש ממני. אבא שלכם היה מעדת קורח, לעדת קורח אין חלק בארץ. ולכן הם הדגישו שהוא לא היה מעדת קורח. תירוץ שני, משום שבנות צלופחד חשבו שבגלל שקורח יצא אישית נגד משה רבנו, יש למשה רבנו תינה ושנאה אליו בלב אישית. ואילו משה רבנו היה חושב שהם באמת מעדת קורח, אבא שלהם היה מעדת קורח, משה רבנו היה ישר אומר להם, לא, לא מגיע, לא מגיע. לכן הם הדגישו לו מלכתחילה, הוא לא היה מהנועדים על השם בעדת קורח. תירוץ שלישי, אומרים המפרשים, חכמניות, אומר החזקוני כמדומני, היו בנות קורח. הם אמרו, הרי הרוגי בית דין, מי שבית דין פסק עליו מיטה, הנכסים שלו הולכים ליורשים. אבל הרוגי מלוכה, כלומר מי שהמלך גזר עליו מיטה, נכסיו הולכים למלך. אם כן, אמרו בנות צלופחד, הרי עדת קורח הם היו הרוגי מלוכה, כלומר הם יצאו, כלומר הם תקפו אישית את משה רבנו שהיה לו דין מלך. אם כן, הם נחשבים מתי מלוכה. אם הם נחשבים מתי מלוכה, נכסיהם למלך, נכסיהם למשה רבנו. ולכן הם הדגישו לו, הוא לא היה מהנועדים על השם בעדת קורח, הוא לא נחשב ממתי מלוכה שהנכסים שלו, בעצם שהירושה שלו, צריכה ללכת אליך. אלא מה? הוא בחטא אומת. ולכן הוא בעצם מהרוגי בית דין, והרוגי בית דין נכסיהם לירושים, כלומר אלינו בנות צלופחד אנחנו מבקשים את הירושה, את הנחלה של אבא שלנו. מה זה כי בחטאו מת? מסבירים המפרשים, יש בזה שלושה הסברים. יש כאלה שסוברים שהוא באמת היה מקושש, שקושש עצים ביום השבת, בעצם מת בעוון חילול שבת. ישנם מפרשים שאומרים שהוא היה צלופחד, היה מהמעפילים, שלאחר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, הוא אמר לעם ישראל שהם לא יעלו יותר, הם לא יזכו להיכנס לארץ ישראל לאחר שהם התלוננו במרגלים על הקדוש ברוך הוא, התלוננו על הארץ הטובה. אם ככה הם לא יזכו, אמר הקדוש ברוך הוא, לראות את ארץ ישראל. והיה כמה כאלה, ויעפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית השם ומשה לו משהו מקרב המחנה. והם הגיעו לכנעני, הכנעני ויקום ויקטום עד החורמה. אחד מאלה, אומרים המפרשים, היה צלופחד. תירוץ שלישי, אומרים מפרשים, מי זה היה מקושש בעצם כי בחטאו מת? הוא היה אחד מאלה שבפרשת חוקת מסופר עליהם, שוידבר העם באלוהים ובמשה. צלופחד היה אחד מאלה שדיברו על הקדוש ברוך הוא ומשה, ומת בעטיו של נחש, בעצם נשך אותו נחש, וכמו שאחר כך מסופר שם, שוינשכו הנחשים השרפים את העם, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עשה לך נחש, שים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. לאחר מכן, התורה מספרת לנו על מיטת משה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תעלה אל ההר, תראה את הארץ, וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. אומר רש"י, מה הכוונה כאשר נאסף אהרון אחיך? מלמד מכאן שהיה משה רבנו מתאווה למיטתו של אהרון. מקשים המפרשים, מה משה רבנו התאווה למיטתו של אהרון? מה היה מיוחד במיטתו של אהרון שהתאווה לזה משה רבנו? או בוא נשאל יותר מדויק, למה בדיוק במיטתו של אהרון התאווה משה רבנו? אומרים המפרשים, משה רבנו התאווה בדיוק לזה. כתוב, כל המניח אחריו בן כמותו כאילו לא מת. אהרון הכהן השאיר אחריו בן, אלעזר בנו, כמו שאמרנו בשיעור שעבר, לפני שבועיים, התמנה בעצם כבר בחייו לכהן גדול. הוא נחשב כאילו לא מת, למה? כי הוא השאיר אחריו יורש, בן כמותו. התאווה לזה משה רבנו שגם הוא ישאיר אחריו בן כמותו, שיקרא גם כן עליו, גם כן כאילו לא מת. אמר לו הקדוש ברוך, ולכן בעצם תכף אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, יפקוד אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זה לא משנה מי יחליף אותך מעם ישראל, כי כל אחד ואחד מעם ישראל נקרא בן שלך, כי הרי כולם תלמידיך וכל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדו, כולם נקראים בניך. יפקוד אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, מבקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא לאחר שהוא מודיע לו על פטירתו, הוא אומר לו, בבקשה ממך תמנה מנהיג. מסבירים המפרשים, למה משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא בתואר אלוהי הרוחות לכל בשר? כי פה בא משה רבנו לבקש מהקדוש ברוך הוא מנהיג טוב. מסבירים המפרשים, אחד הדברים שהכי נחוצים שיהיה למנהיג אלוהי הרוחות לכל בשר, כלומר שהקדוש ברוך הוא ימנה מנהיג, הקדוש ברוך הוא שיודע את הרוח, את ההלך רוח, את הדעה של כל אחד ואחד, צריך מנהיג שידע לדבר לעם בשפתו. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אלוהי הרוחות לכל בשר, אחד שידע איך להתנהל איתם ואיך להנהיג אותם כמו שצריך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו ונתת מהודך עליו, ושמחת את ידך עליו ונתת מהודך עליו. מה זה ההוד הזה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תיתן אותו על יהושע בן נון? שאלה שנייה, מה זה מהודך? משמע מההוד שיש לך ולא כל ההוד שיש לך. מה הכוונה? מסבירים המפרשים, ההוד שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תיתן על יהושע בן נון, זה הקירון פנים, כלומר האור, הזיו, הזוהר שהיה למשה רבנו, כמו שכתוב, ולא יכלו העם להביט אל פני משה, שמשה רבנו היה שם מסווה מרוב האור, כי קרן אור פני משה. מזה תיתן קצת ליהושע בן נון, לא תיתן את כל ההוד שיש לך, את כל הזוהר, אלא חלק, כמו שכתוב באמת, שהזקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, כלומר חלק מההוד שיש לך. ישנם מפרשים שמסבירים מה זה ונתת מהודך עליו, תחלוק ליהושע כבוד בפני עם ישראל, כדי שהם יראו וגם כן יכבדו אותו, יגידו, אם הוא משה רבנו המנהיג הבלתי מעורער, חולק כבוד ליהושע בן נון, כנראה שהוא בן אדם שבאמת צריך לחלוק לו כבוד, מגיע לו כבוד, גם אנחנו נכבד אותו. תירוץ שלישי אומרים מפרשים, מה זה ונתת מהודך עליו, הסבר שלישי, תן לו תפקיד כבר עכשיו בחייך, כדי שמעכשיו יתחילו לכבד אותו עם ישראל, להצטרך אליו, לבוא אליו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו גם כן, איך בדיוק למנות את יהושע, תסמוך את ידך עליו, ותאמר לו שלפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל עדת בני ישראל אשר איתו. כלומר שיהושע תגיד לו שכשהוא יצטרך לשאול משהו, הוא ישאל, ילך לעזר הכהן, שישאל אותי, כלומר שישאל את הקדוש ברוך הוא, באורים ותומים. מקשים המפרשים, מה נחוץ עכשיו למשה רבנו לומר את זה עכשיו ליהושע בן נון? כאילו זה חלק מההתמנות שלו, מההסמכה שלו? למה? מה דחוף? הכי הרבה שמשה רבנו יגיד לו את זה לפני שהוא ייפטר. לפני שמשה רבנו ייפטר, יגיד ליהושע, תשמע, אם אתה צריך לשאול משהו, תלך לעזר הכהן, תשאלו יחד באורים ותומים. למה זה חלק מהסמיכה? אלא מתרצים המפרשים, משום שהרי משה רבנו עכשיו, כמו שאמרנו, נותן מהודו, כלומר חלק מהמעלה שלו, ליהושע בן נון. שלא יחשוב יהושע בן נון, שכמו שמשה רבנו, היה לו כרטיס פתוח אצל הקדוש ברוך הוא, כל פעם שהוא רוצה, הוא נכנס, כמו שכתוב אצל בנות צלופחד, עמדו, סליחה, אצל האנשים שהיו תמאים לנפש אדם בפסח שני, עמדו ושמעם היצווה השם לכם, כלומר, תכף שנייה אחת אני שואל את הקדוש ברוך הוא, אצל כל הנביאים, אומר הרמב״ם, זה לא היה ככה, אלא הם מתכוננים לקבלת נבואה, והקדוש ברוך הוא כשרוצה נותן להם נבואה, הם לא יכולים לפנות ולבקש מהקדוש ברוך הוא נבואה. רק אצל משה רבנו זה היה ככה שהוא מבקש, פונה לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא עונה לו. אז שלא יחשוב יהושע שבגלל שהוא קיבל חלק מהמעלות שהיו למשה רבנו, יהיה לו גם את המעלה הזאת שהוא יוכל לפנות לקדוש ברוך הוא מתי שהוא רוצה והקדוש ברוך הוא יענה לו בנבואה. אומר הקדוש ברוך הוא לא, כשהוא צריך לשאול משהו שישאל באורים ותומים. לאחר מכן התורה מצווה אותנו על פרשת הקורבנות, קורבנות ראש חודש, קורבנות התמיד, קורבן שבת. וביום השבת שנכבשים בני שנה תמימים, אגב, ראיתי מסבירים, התוספות יום טוב מסביר, למה אנחנו לא קוראים בתורה את הקורבנות של שבת? הרי בראש חודש אנחנו קוראים את הקורבנות של ראש חודש, בסוכות את הקורבנות של סוכות, בשבועות הקורבנות של שבועות, בפסח כל חג וחג, אפילו כיפור, ראש השנה, אנחנו קוראים את הקורבנות של אותו יום. למה בשבת אנחנו לא קוראים את הקורבנות של שבת? אלא מתרץ התוספות יום טוב, בגלל שבכל חג וחג יש בו שעיר, פר, לחטאת, בעצם יש בהם קורבנות חטאת. אנחנו קוראים את זה כדי שיחשב לנו כאילו הקרבנו חטאת והתכפרו לנו עוונותינו. אין עניין סתם לקרוא בתורה את הקורבנות של אותו יום. רק שיש קורבן חטאת, אז קוראים את הקורבן של אותו יום כדי שיתכפרו לנו עוונותינו ויחשב לנו כאילו הקרבנו חטאת. אבל בשבת, אומר התוספות יום טוב, אין קורבן חטאת. ולכן לא קוראים בשבת את הקורבנות של יום השבת. בקורבן של חג השבועות, אומרת התורה, וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. מה זה המילה המוזרה הזאת? בשבועותיכם? מקשים המפרשים, מה זה? מה זה המילה בשבועותיכם? תגיד, בחג השבועות, אמנם כבר אמרת וביום הביקורים, אבל נו. תגיד, לאחר מניין השבועות, מה זה בשבועותיכם? אלא ראיתי אומרים מפרשים מכאן רמז להוציא מליבם של הצדוקים. הצדוקים היו אומרים, ממתי מתחילים למנות את העומר וממילא גם קובעים מתי חג השבועות? ממחרת יום טוב הראשון של פסח. אומרת התורה הקדושה, סליחה, ממחרת שבת חול המועד. אנחנו מונים ממחרת יום טוב הראשון של פסח. אבל הצדוקים הקראים מונים, מתחילים למנות את ספירת העומר ממחרת יום טוב, ממחרת שבת חול המועד פסח. לכן אומרת התורה בשבועותיכם, כלומר ממתי שאתם מונים, כלומר מהחג שאתם אחראים עליו. הרי על החגים כידוע, עם ישראל, הסנהדרין, אחראים עליו. אילו באמת היה כמו הצדוקים, כמו שהם אומרים, ממחרת שבת בראשית, כלומר ממחרת שבת חול המועד, זה לא השבועות שלנו. אלו השבועות, שבעת ימי השבוע, אלו הימים, השבועות שהקדוש ברוך הוא זה שקובע. זה לא שבועותיכם, לכן אומרת התורה, להוציא מליבם של צדוקים, בשבועותיכם. ביום הזה תקריבו את קורבן חג השבועות, בעצם יום חג השבועות. יהי רצון שנזכה להתחזק בכל מה שצריך, כל אחד ואחד ממה שהוא צריך, ונזכה בעזרה שם לגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן, שבת שלום ומבורך.